טוב, אנחנו סיימנו את חנוכה, נוחתים מימי המכבים, מימי הכהנים, אל מלחמותיו של דוד המלך, כלומר אל התיקון של החשמונאים. אתם מבינים על מה אני מתכוון? כן, יודעים על מה אני מדבר? כן, החשמונאים הרי לפי הרמב"ן, לא כמעט, נכחדו, בגלל שהם לקחו תפקיד שהמלוכה מיהודה, לאסור שבט מיהודה ומחוקים. לא השבט, משפחת החשמונאים. כל האומר מבית חשמונאי קעתינה, עבדהו שנחרטו כולם בעוון זה, אומר הרמב"ן. כן? קראת. למה? כי לקחו את התפקיד מיהודה. מדהים. בכל אופן, אנחנו לא שם. סליחה? נו. הוא רצה כהונה, נכון? אז מה הוא קיבל? קיבל מה? יפה. כי צרעת ובצורה חשוב כמת. כי אסור לקחת, אסור לקחת אף פעם את התפקיד של השני. זאת הנקודה המרכזית. עכשיו אני באמת, שימו לב, אנחנו נמצאים בפרשת מפיבושת, ואני רוצה היום לנסות לסגור את כל הפרטים. אז אנחנו לא נעיין הרבה בפסוקים, אני רק אזכיר את הנקודה האחרונה שבה הפסקנו, וממנה אני רוצה לנסות לסגור את כל הנקודות שנשארו לנו לא ברורות, אולי פתוחות, בתקווה שאני אספיק עם הזמן שעומד לרשותי לסגור את אותן נקודות. אני מזכיר, אנחנו מדברים על מפיבושת הבן של יונתן, מפיבושת שהוא גם נקרא מריב בעל, מפיבושת שעל פי חז"ל הוא רבו של דוד, כן, יפה, זיקיתי יפה, תיארתי, זה מפיבושת הזה, אנחנו מדברים עליו לאורך כל הדרך, כך זה נראה, והגמרא מצד אחד נותנת לו עילוי של תלמיד חכם, מצד שני ראינו בגמרא ששמואל אומר שדוד ראה בו דברים שניכרים, עוד רגע אני אסביר את הנקודה הזאת, ואותו מפיבושת היה לנו גם בעל מום, יש לו, הוא פיסח בשתי רגליו בעקבות ביאת נפילת שאול ובניו בהר הגלבוע, אז האומנת לקחה אותו בחופזה ואז הוא נפגע ברגליו. אותו מפיבושת הוא מין תקוע בין שני עולמות, זאת אומרת, מצד אחד הוא תמיד חכם, אבל מצד שני, הבחור לא בדיוק סגור על עצמו, כך זה נראה. מצד אחד, הוא בא בטענות על העבד, אבל מצד שני, על פי חז"ל, ואני מדגיש, על פי הגמרא, הוא גם בא בטענות כלפי ריבונו של עולם. כלומר, הוא בא בטענות כלפי כל העולם. מצד שלישי, חז"ל רואים בביקורת את מה שדוד עושה. שהוא מחלק את הנכסים בינו לבין ציווה. בעצם פה כאילו עשיתי מין ויש מהיר על העניין הזה. בואו נציץ שנייה בפרק י"ט, ספר שמואל ב', אישר בלי פסוקים קצת. כאשר דוד חוזר בעקבות הסיפור של מרד אבשלום, מגיע סוף סוף מפיבושת לבקר אותו. פסוק כ"ה, פרק י"ט. רואים את זה? כולם איתי? פסוק כ"ה, פרק י"ט. כולם מצאו, אפשר להתחיל? אז שימו לב, כתוב לנו, מגיע אדון מפיבושת, אחרי שדוד מתחיל לחזור חזרה למקומו, ומפיבושת בן שאול ירד לקראת המלך. אגב, לפני כן כתוב הפרשה של שימי, שימי רבו של שלמה, שימי זה שנופל גם הוא באותו חלק מאותו סיפור, כי שימי רוצה להחזיר את המלכות לבית
שאול,
הוא גם כן ימיני, והוא מפיבושת בן שאול ירד לקראת המלך, ולא עשה עגלה ולא עשה שפמו, ואת בגדיו לא חיבס, למין היום לכת המלך עד היום אשר בא בשלום. זאת אומרת, אנחנו רואים פה סימני אבלות. השאלה איך נפרש את סימני האבלות. רובן הוא מתאבל, קשה לו, לא עשה שום דבר, לא שטף רגליים, לא הסתפר, כן, לא התגלח, הבחור כולו עד באבלות. עכשיו השאלה היא באמת, איך קוראים את הדבר הזה? עכשיו תראו, שימו לב, איך זה יכול נקרא פה, ובפיבושת בן שועדה. אוקיי, זה באמת הפירוש הקלאסי של המצודות, אבל יש פה גם רמז. אולי הטענה של ציווה גם נכונה קצת. מה ציווה הרי אמר? שהוא רוצה חזרה את המלכות. ציווה אמר, הוא רוצה חזרה לחזור למקומו. ככה. עכשיו, יש פה שאלה של איך אני מנתח את המציאות הזאת. מי נגד מי? זה ככה או ככה? ויהי כי בא ירושלים לקראת המלך, בירושלים, כן, לא יצא החוצה, ואומר לו המלך, למה לא הלכת עם מפיבושת? עכשיו, אם דוד מצפה לזה, סימן שדוד חושב שהמום שלו לא היה צריך למנוע ממנו, אפשר היה להסתדר, אם אתה באמת מאוד רוצה, תעשה קצת פיזיותרפיה, תתארגן, יהיה בסדר. תתאמץ. ויאמר, אדוני המלך, עבדי רימני, כי אמר עבדך איך בשלי החמור ורכב עליה, ולכת את המלך כי פיסח עבדך. עכשיו, זה יכול להיות נכון. יכול להיות נכון שעבדי רימני, ועדיין טענת דוד יכולה להיות במקומה. זאת אומרת, הוא יכול להגיד, אדוני היקר, נכון, עבדך רימה אותך, לך תיקח טקסי אחר. תמצא דרך אחרת. מה קרה? וירגל בעבדך אל אדוני המלך, כן, וירגל זה לשון הרע, כן, אתם עוסקים בדברים האלו, נכון, וירגל זה לשון הרע, וירגל בעבדך ואל אדוני המלך, נכון, והוא קיבל את לשון הרע, ואדוני המלך כמלאך האלוהים ועשה הטוב בעיניך. זאת אומרת, בעברית פשוטה, אני ממילא אין לי מה לעשות, אתה לסוס ואני לא, אתה זה ש... המלך, תעשה מה שאתה רוצה. כי לא היה כל בית אבי, כי מה שמוות לאדוני המלך, אנחנו חייבים מוות ממלך כלפיך, ואתה שתעבדך באוכלי שולחניך. ומה יש לי עוד צדקה לצעוק עוד אל המלך? עכשיו, לצעוק עוד אל המלך, זה יכול להיות פה שתי משמעויות. המלך, המלך. זאת אומרת, מה, אני תקוע. אתה המצליח, אתה על הסוס, אני אכלתי אותה. אין לי מה לעשות. למי אני אצעק? אפילו הקדוש ברוך הוא לא שומע לי. כלומר, יש לו טענה כלפי ריבונו של עולם, ככה הגמרא גם רואה את זה. ויאמר לו המלך, שימו לב, דוד שומע את זה, אומר, יאללה נודניק אחד, תשתוק כבר. איזה נודניק אתה? מה אתה צריך אתה כל כך צודק בכל הדברים. כל מילה שאתה אומר, אתה צודק. אולי אתה גם לא צודק. ויאמר לו המלך, למה תדבר עוד דבריך? אמרתי, אתה וציווה תחלקו את השדה. טרח.
עוד מכה.
אתה עכשיו אומר ככה, אם אני צודק, אז כל השדה שלי. אם אני לא צודק, כל השדה שלו. למה אתה עושה לדין ששניים אוחזים בתלית? זה לא שניים אוחזים בתלית, זה או הוא או אני. ועל זה אמרנו שהגמרא אומרת, באותו רגע, זאת אומרת, יש לנו פה בעיה. עכשיו, מה הביקורת כלפי דוד? דוד לא צודק. דוד גם צודק. למה הוא צודק? כי מפיבושת, הוא חושב שמפיבושת, כמה שהוא טרח עבורו, כמה שהוא התאמץ עבורו, שם אותו באוכלי שולחנו, רצה להזמין אותו לברנז'ה שלו.
עכשיו הוא שם אותו.
לא, כבר קודם. בטח, למעלה ראינו את זה. למעלה ראינו את זה למעלה. הוא שם אותו כבר להיות בתור חבר שלו, והנה עכשיו אתה רואה חלק לקוד. יש לך תירוצים. בדיוק. כל התירוצים שבו, אתה תמיד צודק. אתם מכירים את אלו. תמיד תמיד הוא צודק. אתה לא יכול למצוא לעצמך קצת נקודת חובה, לא רק זכות. פישלתי, לא הצלחתי, נכשלתי, לא יודע מה. תעשה משהו. והרי זה הכי עשי הרגע שבו רציתי את הנאמנות שלך, כי כל מי שאני רציתי לבדוק את הנאמנות שלו, עכשיו זה היה הזמן. מרד אבשלום, זה הזמן. זרקו אותי מהמלוכה, נראה עכשיו מי חבר שלי באמת. חבר נמדד רק בשעה צרה, לא נמדד בשעה שהוא טוב לי, שאני שם לו את המיליונים על השולחן. נכון, נכון, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ותגובת מפיבושת, פסוק למד א', ויאמר מפיבושת אל המלך, גם את הכל ייקח אחרי שבא אדוני המלך לביתו בשלום, והוא המסים ולב, המילה האחרונה היא שלי. אגב, זה לא שהוא מסכן, גם אחרי שמתחלקים ברכוש נשאר לו לא מעט, אבל מצד שני הוא אומר זה לא פייר, ויש פה בעיה מורכבת בכל הסיפור. ועכשיו בוא נעשה סיכומים לכל הדברים, יש לי רבע שעה לסיכומים האלו. מפיבושת מצד אחד צדיק ונקי, כך הוא נראה, טעם, מסכן, עשוק, עשקו אותו. דוד אבל לא חושב ככה. דוד אומר שמתחת יש אולי בן אדם תחכן, ממורמר, מרדן, אולי גם מסוכן קצת, לא יותר מדי, אין לו כוח, אבל בכל זאת זה לא בדיוק מה שהוא ציפה. הוא ציפה שהוא יקבל פה בן ברית. עכשיו, הברית הזאת מאוד חשובה לדוד. למה? כי אם הברית הזאת הייתה מתקיימת, אז בעצם כל בית ישראל היו הולכים ביחד. בית יהודה ובית ישראל היו הופכים לאחד באמת. ודוד רצה לאחד את כל הממלכה. ואם זה לא מתקיים, אז זה השורש של התפלגות הממלכה. זה לא סתם שבעקבות החלוקה הזאת מתחלקת המלוכה. כי זה באמת יסוד העניין. זה לא משהו חיצוני, זה משהו מהותי. זה באמת הסיפור. ולכן אם אנחנו לא מבינים את הדבר הזה, אז אנחנו בעצם לא מבינים את הסיפור כולו. עכשיו, הסיפור הזה, הרב אריאל אומר שזה דומה קצת לסיפור של נפילת בית אלי. גם בנפילת בית אלי, כשנופה וקלתו יש את פנחס הרע ללט, ותשמע את השמואל אל אלי לקח ארון האלוהים ומות חמיה ואישה, ותכרה ותלט כי נהפכו עליה ציריה, ותקרא לנער אי כבוד אמור גלה כבוד מישראל. המוות של הסבא בשני המקרים, אלי זה הסבא, פה הסבא זה שאול אצל מפיבושת, והנפילה של האבא, הבן של אלי כבוד, הבן של אלי פנחס והבן של שאול יונתן, כלומר גם האבא גם הסבא, שניהם נופלים. ועכשיו מה זה אומר שהנפילה הזאת? זה אומר חורבן הבית הפרטי, חורבן השלטון. וזה כל אחד רואים אותו בתקלה שלו. באי כבוד זה בשם, מפיבושת זה במום, בגוף. שני הדברים קשורים אחד לשני. עכשיו בעצם מפיבושת או לכל החיים הולך עם סימן בגוף, הנה זה החורבן של חורבן הבית הפרטי שלי. חורבן הבית של בית שאול. אני כל הזמן פיסח. כלומר אני מרגיש בגוף את המוות של אבא וסבא. זאת אומרת, הוא מחזיק בגוף שלו כל הזמן את העניין הזה. עכשיו, בעל מום יכול להתגבר, יכול להגיד, נפלתי מהגג, אני אתאושש, אין ברירה. שברתי כתף, אני אתאושש, אין ברירה. ויש אפשרות להיות מסכן. אני מסכן, תרחמו עליי, קשה לי. יש שתי אפשרויות להסתכל על החיים. עכשיו, מפיבושת עושה רושם, לפי הביטוי שראינו בפסוקים שכרגע קראנו, שמפיבושת נמצא באותו מצב של אותו בעל מום, מסכן, שהוא מחפש כל הזמן שירחמו עליו. אבל הוא תמיד צודק. הוא תמיד צודק. למה? אני השם? המציאות השמה. אבא, סבא, רגליים, חעבד, החמור, כולם השמים. ומה איתך? אם היית מתאמץ, אולי אתה רואה את הדברים אחרת? דוד אומר, אני נותן לך חנינה. ומפיבושת מודה בזה. היינו כאילו כולם, אם אתה המלך, ואנחנו כאילו עכשיו אנחנו המורדים, כמו שאבא, סבא רדף אחריך להמית אותך, ככה בעצם אתה יכול להמית אותי. והוא לא עושה את זה, אלא להפך. דוד מרומם אותו. אז מבחינתו זה מצוין, הוא עשה את הכל כדי להעמיד אותו על הרגליים, עם הפסחות שלו. אבל באמת, במציאות העסק לא כזה מור פשוט. זה לא אידיאלי. יש מבט אידיאלי ויש מבט מציאותי. הקדוש ברוך הוא רצה לברות העולם א', שעץ יהיה כטעם פריו, ותכלס האדמה הוציאה אחרת. המציאות היא אחרת. לא תמיד המציאות מתאימה למה שיש בכוונה המקורית. מתערב פה העבד. העבד, שגם הוא היה רגיל להיות חופשי, כל התקופה הזאת ששאול, שבנים של שאול מסתתרים מפני דוד, אז הוא בעצם חופשי. אז מה, אתה עכשיו מעמיד אותי, שם אותי חזרה להיות עבד? אני לא רגיל להיות כזה. והוא אומר, אני מוכן לקבל לעצמי בפיבושת, אני מוכן לדאוג לו. אבל לא משרת, אני דואג לו. זה לא נכון, באמת, באמת. כי הוא עבד. נכון? אז זה, וזה מה שאמרנו בשעתו. עכשיו, מפיבושת תקוע פה בשתי עולמות. מצד אחד הוא תקוע בעולם של ציווה, שהוא אדם חזק מאוד, ומצד שני דוד עומד מולו. יש לו בעיה? מה עושים? איך מתמודדים עם זה? אז במרד עכשיו אנחנו רואים שציווה באמת, הוא מרגיש שהוא לא... סליחה, שמפיבושת, הוא לא מסתדר. הוא לא מסתדר בשני העולמות אלו. וזאת הבעיה הגדולה שאיתה הוא מנסה להתמודד.
למה דוד סופר את ציווה?
למה דוד סופר את ציווה? ציווה הביא... כשדוד ברח מאבשלום, ציווה הביא לו צוות חמורים, וצידה לחיילים, סימן שהוא דואג לו. אולי זה שוחד, ואולי לא. אבל זאת שעה קשה שהוא לא מלך. יכול היה ציווה ללכת ללקק לאבשלום. אלא מה? ציווה קרה, טוב את המפה. הוא, כן, הוא לא טיפש. הוא הבין, פוליטית, טקטית, זה מה שכדאי לעשות. עכשיו, באמת, אם ככה, העבד מנצל את החולשה של האדון, של מפיבושת. הוא בעצם יורש את הנחלה שלו. כן? אם היה מפיבושת נשאר בעבר הרדן, אצל הבית של מי, איך קוראים אותו? מה קוראים אותו, את אותו האיש? איך קוראים להוא שהוא התחבא אצלו בהתחלה? מפיבושת? מחיר, בבית מחיר, כן? בלא דבר זה היה.
שם היישוב הוא מחיר.
לא, שם האיש הוא מחיר. שם היישוב זה לא דבר. זה מה שנקרא, תודה רבה, לא דבר. כן, היה יכול להגיד, תודה רבה, אני אשאר פה. אבל לא, הוא רוצה לחזור חזרה לבמה הפוליטית. אתה רוצה לחזור לפוליטיקה, אדון מפיבושת, ופוליטיקה משלמים. אתה עלול לאבד חצי מהרכוש שלך או כל הרכוש שלך. זה לא פשוט. עכשיו, אז אם ככה, דוד רואה את מפיבושת, שהוא בן שאול. זאת אומרת, מפיבושת, יש לו שאיפות למלוכה. יש לו שאיפות של ההנהגה. ולכן מפיבושת לא מצטרף אליו, ככה מבין דוד.
אבל זה בן יונתן, לא שאול.
אבל הכתוב קורא לו בן שאול.
לא, זה לבית שאול.
לא, אני לא סתם מדגיש את זה. ההדגשה היא...
אבל הרגו אותו.
אין מילה בתנ"ך סתם.
אבל הרגו אותו, שהוא ישן.
לא, זה איש בושת.
איש בושת, נכון.
אני מדבר על מפיבושת.
זה הבן של יונתן.
אני מדבר על מפיבושת.
זה הבן של יונתן.
נכון, אבל בכתוב כתוב קראנו.
נכון.
מפיבושת בן שאול. למה? כי הוא מבחינתו רואה את עצמו כי המשיך של המלוכה. ובעצם שאלה עכשיו, איך דוד רואה את המפה? איך דוד קורא את הסיפור הזה? האם באמת דוד יכול לקבל את כל התירוצים? הוא יכול להגיד, לפעמים בפוליטיקה גם אויבים משלימים. אם אתה, יש לך מטרה לאחד את בית ישראל, כמו שאמרנו קודם, האם לא היה לדוד עדיף להגיד, אני מקפץ על הערים, מדלג על הגבעות, אני נותן למפיבושת את מה? אני נותן למפיבושת את הכל חזרה, כי המטרה שלי זה האחדות עם בית שאול. האחדות היא העיקר עם בית ישראל. ואז במקרה כזה אולי דוד היה מרוויח יותר מה שמפסיד, וייתכן שאם הוא היה יודע לוותר בנקודה הזאת, אז היינו, לא הייתה התפלגות הממלכה. שימו לב, זה מאוד מעניין העניין הזה, כי הדברים האלו קשורים אחד בשני. דוד לא יכול, הוא נמאס לו, אומר מפיבו שאתה סתם בלבל את המוח, אתה לא רציני. אבל לא, נכון, הוא לא רציני מספיק, אבל עדיין את הטיקט שלו כדאי לקחת, כן? וזה מה שחזל אומרים בעצם. הם אומרים שזאת הייתה טעות של דוד. נכון שאתה חשבת שבפיבו שזה מטרד, אבל זה מטרד ולא סכנה. קח אותו כמו שהוא, תתמודד. יש טעוני טיפוח בכיתה גם כן לפעמים, צריך לקבל אותם כמו שהם, וזה העניין. אבל דוד לא יכול, ואם ככה הוא מנציח את הקרע הזה שבין בית דוד לבין בית יהודה לבין ישראל. והדבר הזה הוא אולי הטעות בעניין הזה, הוא אולי העניין עצמו שגורם לזה שיש פה נפילה. מפיבושת מצד שני, הוא לא היה מי יודע מה, הוא נפל, אבל יש לו הרבה ילדים אחר כך. כך למדנו בספר דברי הימים, זוכרים? והיו בני אולם, אנשים גיבורי חיל, כן? דורכי קשת ומרבים בנים, בני בנים, 150, כל אלה מבני בנימין. זאת אומרת, הבן שלו מיכה, הבן של מפיבושת, מציל את כבוד המשפחה. אז החסד של דוד עוזר, כי הוא הציל את בית שאול. אבל בסופו של דבר, הבעיה היא שהדבר הזה גורם לנו לנפילה כללית של עם ישראל. זאת אומרת שאנחנו לא תמיד רק מרוויחים בעניין הזה. זה מה שאמרתי, שדוד היה צריך להיות יותר חכם בנקודה הזאת. כן, אומרים חז"ל במדרש, וכי מריב בעל שמו, מפיבושת זה מריב בעל, לא איש בושת, מריב בעל. וכי מריב בעל שמו, אבל לא מפיבושת שמו, אלא מתוך שעשה מריבה עם בעליו, יצא בת קול ואמרה לו, נצא בר נצא, כן, מרדן בן מרדן. נצא, דאמרן, בר נצא, בן שאול, שוירב בנחל. כן? אז אותו, הוא ואומר מפיבושת אל המלך, גם את הכל ייקח, אחרי אשר בא אדוני המלך בשלום אל ביתו. אני אמרתי, מתי תבוא בשלום, אומר מפיבושת, ואתה עושה לי כך? לא עליך יש לי תרומת, אלא על מי שהביאה אותך בשלום. זאת אומרת, יש פה ביקורת גם כלפי מפיבושת. הבעיה הגדולה שביקורת כזאת לנו בסופו של דבר אנחנו משלמים. מי שמשלם בסוף תמיד זה אנחנו. תמיד זה אנחנו בסוף. כן? כי אם לא הייתה חלוקת הממלכה, לא הייתה התפלגות הממלכה, ייתכן והיינו מגיעים לדברים אחרים. היינו מגיעים למצב יותר נורמלי. ולכן זאת בדיוק השאלה, והדברים לא פשוטים, כי באמת יוצא לנו כאן שהרב של דוד, שדוד לא הצליח להשלים איתו עד הסוף, בסופו של דבר הופך להיות השונא שלו, כלומר הגורם לנפילה של בית ישראל, בית של המלכות, של המלוכה, של הבניין שאותו רוצה דוד לבנות. ואם ככה, יש פה מתח כל הזמן, זה לא פשוט, העסק מורכב. וזה מה שבעצם מה שאנחנו לומדים מכל העניין הזה. אם, מה זה?
אני רוצה לשאול בשאלה, אז לא מבטאים דוד הרגע שהוא קיבל לשון
כן מבקרים אותו. כן מבקרים. חז"ל מבקרים אותו. לא היה צריך לקבל את הלשון הרע.
כל הזמן על בית בושה.
אז חז"ל מבקרים אותו על זה. יש ביקורת בחז"ל. מצד שני, הביקורת הזאת, כשאנחנו מסתכלים במבט של נצח, התנ"ך לא רואה אצל דוד את הדבר הזה כחטא. כי רק חטא אחד בלבד נזקף לחובתו על פי התנ"ך. לא, לא דברי הימים, מלכים. ספר מלכים. איפה כתוב דברי? כן? בדברי הימים אין כזה פסוק. אין כזה פסוק בדברי הימים. כרגע חיפשתי. אני עוד חיפשתי חטא בת. הנה, אני אגיד לך מה אתה מצאתי. הנה מצאתי. רגע. ככה, אומר הרד"ק על דברי הימים ב' פרק ט"ז. אומר הרד"ק, מה כתוב בפסוק? פרק ט"ז פסוק ג', פרק ט"ז, ברית ביני וביניך ובין אבי ובין אביך, הנה שלחתי לך כסף וזהב, לך אפר ביתך את בעשה מלך ישראל, ויעלה מעלה. מה הקשר? כי הלך, אומר הרד"ק, כי הלך בדרכי דוד אביו, הראשונים, שלא חטא, אבל באחרונים, חטא במעשה בת שבע ובמנות ישראל, שני עבירות, אומר לו הרד"ק, שהוא ספר את עם ישראל, זה הדבר השני. הוא אמר הראשונים כנגד שאר מלכי יהודה שהיו חוטאים באחרונה וכו' וכו'. אבל יש מקום אחר, שזה מה שאמרתי לכם. שימו לב, כתוב במפורש בספר מלכים א' פרק ט"ו פסוק ה', אשר עשה דוד את הישר בעיני אדוני ולא שר מכל אשר ציווהו כל ימי חייו, רק בדבר אוריה החיתי, שהוא שלח אותו למלחמה. אז הדברים ארוכים עוד, אבל אנחנו בעצם רואים מכאן את המורכבות של הסיפור, את החיים המורכבים, ודוד לא קל לו. עם כל זה הוא צריך להתמודד. וזאת השם שיחזור דוד ויתמודד. שדוד המלך יחזור להיות המלך שלנו, עם כל הצרות האלו אני מוכן לקבל אותו. בשתי ידיים. אני חושב שכולנו.
וזה באמת, בזה תולי הגאולה. כי אנחנו רואים שבעתיד לבוא, אני אומר ש... כתוב שהקחתי את
שורש
מבית ישראל. לא, ביד אחד בית אפרים.
ספר יחזקאל, אתה מצטט את יחזקאל. עץ אפרים ועץ, עץ יהודה ועץ אפרים והיו לאחד. אין החינמי, זאת המטרה. נכון, נכון מאוד. אז יהי רצון שנזכה.
אז אמנה, אמנה, תבוא לפי מהחתורים שאתה מבית, משהו בעשרה מלאכים הולכו והבאים, הם בכיפה, הם הלכו. השמונה הלכו כבר, והעמדה שלו נמצאים לכולם, עד שעזר לך נשייה, והעשירי זה הקדוש ברוך הוא, אני ראשון ואני אחריי ואני אליהם. אבל מלך הנשייה הוא הולך בכיפה, תאמין, עד שהקדוש ברוך הוא יקדם מפותח לנו, ואז דוד נשיא, ודוד עמי נשיא בהם לעולם, יהיה תעד המתים, ודוד יהיה יושב שם.
בעזרת השם. אז במהרה בימינו.
אמן.